אנחנו אוחזים בדף י"ח עמוד ב', ואנחנו הבאנו מחלוקת. הברייתא בסוף העמוד הקודם אמרה, התורה מתארת מציאות שהאדון לא נושא את הבחורה, הוא לא נושא את הילדה, אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה והפדה. יש דין כזה, את נחתה, פה זה פסיק בפסוק, יש מצווה שהוא יעזור לה לפדות את עצמה. אז יש לנו סוף הפסוק שכתוב, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בביא גדובה. ופה השאלה היא, האם הפסוק מדבר על האדון? אל תמכור אותה לגויים, זה מספיק הבגידה שלך שלא נשאת אותה. אתה לא, ודאי אתה לא יכול למכור אותה הלאה. או שהתורה בכלל חוזרת ומדברת לאבא, אתה האבא, אתה לא יכול למכור אותה עכשיו. מספיק, אתה אם בביא גדובה, ברגע שהוא לקח אותה, דהיינו פרס תליתו עליה, הוא לקחת בביגדו, אז אחרי שהאדון כן נושא אותה, אתה כבר לא יכול למכור אותה. אלה היו שני הבנות שהיה לנו, מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא, יש שם למקרא, יש שם למסורת, רבי שמעון שאומר, יש שם למקרא ויש שם למסורת, אנחנו דורשים את שניהם. אז ההבנות האלה היו בברייתא, ובברייתא לפני זה. עכשיו הגמרא אומרת ככה, ביי רבא בר אבוה, ייעוד. אנחנו יודעים שהאדון יכול לעשות ייעוד. הוא יכול להכיל איזשהו קשר בינו לבינה, עכשיו שהיא האמה שלו. אז ייעוד, נישואי נושא או אירוסי נושא? נפקא מינה, כמו שראינו בהתחלת המסכתה, ההבדל בין אירוסין לנישואין זה ליורשה ולהתאמה לה ולהפר נדריה.
רגע, ייעוד זה מתי שאדון מחתן את
אשתך
לבנו?
או על עצמו או לבנו. או הוא יכול לייעד אותה או לבן. האם אחרי ייעוד צריך עוד שלב של נישואין? או הייעוד עצמו זה גם הנישואין, ונפקא מינה בין אירוסין לנישואין, זה לדינים האלה.
מה זה ייעוד בפרטים? איזה פרטים זה?
או, נראה, זה ביוטט עמוד ב'. הגמרא אומרת, מה זה ייעוד? אז הוא אומר לה בפני שניים, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי וכו'. אז מה הייעוד הזה עושה? האם זה רק קידושין או גם נישואין? תשמע, אומרת הגמרא, אנחנו דרשנו בביגדובה, אמרנו, כיוון שפרס תליתו עליה, שוב אינו רשאי למוכרה. אמרנו בברייתא שלפי רבי עקיבא, ברגע שה... אדון פרס תליתו עליה, האבא כבר לא יוכל למכור אותה שוב. אז אנחנו מבינים, זבוני הוא דלא מזמינה, למכור הוא לא ימכור. רגע, היהוד מייעד לה, הרי האדון ייעד אותה. והיא אמרת נישואין עושה, אם נאמר שהייעוד הזה זה נישואין, כיוון דניסת שוב ונאבי הרשות בה. הרי הוא לא יכול לעשות כלום איתה אחרי נישואין, זה אנחנו יודעים. ברגע שהיא נשואה, למרות שהיא קטנה, היא יוצאת מרשותו, גם אם היא תהיה אלמנה שוב. אז מה אנחנו אומרים? הוא לא יכול למכור אותה, הוא לא יכול לעשות כלום איתה. אם הכוונה של שפרסת איתו עליה שהוא עשה ייעוד, אז הייעוד הזה הוא נישואין, אחרי נישואין הרי אין אבא שום רשות בה, אז מה הכוונה שהוא לא יכול למכור אותה? הוא לא יכול לעשות כלום, הוא מאבד את כל זכויותיו בביתו. כן, אני קורא שוב. אנחנו אמרנו שכיוון שפרסת איתו עליה, ברגע שהאדון פורסת איתו עליה, ברגע שהוא עושה ייעוד, אז שוב אין רשאי למוכרה, האבא כבר לא יכול למכור אותה. הגמרא שואלת, מה זאת אומרת הוא לא יכול למכור אותה? הרי האדון הזה עשה ייעוד. ואם אנחנו אומרים שהייעוד הזה זה נישואין, אז אנחנו יודעים שברגע שיש נישואין, אז לאבא אין שום רשות בה. לא רק הוא לא יכול למכור אותה, הוא גם לא יכול להשיא אותה למישהו, הוא לא יכול לעשות כלום.
מי פורס?
האדון. מי שנושא את אשתו, זה נחשב שהוא פורס את תליתו מעליה.
האבא זה מישהו שלישי.
יש את האבא של הילדה ויש את האדון. אז התורה אומרת לנו, בביגדובה, ברגע שהאדון שם את ביגדובה, הוא שם את התלית שלו עליה, הוא נשא אותה, אז לא ימשול למוכרה, הוא כבר לא יכול למכור אותה. האבא כבר לא יוכל למכור אותה לאף אחד אחר. זהו, למרות שהיא קטנה, למרות שאולי תהיה אלמנה, או תהיה גרושה, או משהו אחר, למעשה אין לו שום זכויות בה. הוא לא יכול למכור אותה. אז הגמרא מקשה, מה זאת אומרת הוא לא יכול למכור? הוא לא יכול לעשות כלום איתה.
ברגע שאם ייעוד הכוונה היא נישואין, אז גם אם היא תתגרש או תתאלמן והיא עדיין קטנה, לאבא אין עוד זכויות בה. אז למה הדגש שהוא לא יכול למכור אותה? הוא לא יכול לעשות כלום איתה. הוא לא יכול להשיא אותה גם כן. ברגע שאם ייעוד זה נישואין, אם ייעוד זה רק אירוסין, ואז הכוונה היא שהוא פרס תליתו עליה שהוא רק קידש אותה, ואז יכול להיות שהוא ימות או יגרש אותה מאירוסין, אז יכול להיות מציאות שהיא חוזרת לרשות האבא, ועל זה אני מבין שהתורה אומרת לי, אבל למכור אותה שוב הוא לא יוכל. אבל אם ייעוד זה נישואין, מהרגע שהקטנה הזו נישאת, אין לאבא שום זכויות בה. אז מה זאת אומרת הוא לא יכול למכור אותה? הוא גם לא יכול להשיא אותה, הוא לא יכול לעשות הכל. אלא לאו שמה מינה, אז אני אומר, מה צריך לומר? מפה יהיה ראיה שהאירוסין עושה, שהייעוד לא עושה נישואין אלא אירוסין. ועל השלב הזה של מאורסת, התורה הייתה צריכה לחדש לי, גם אם האירוסין אלה יתפרקו, גם אם הבעל ימות או יגרש אותה מאירוסין, בכל זאת האבא לא יוכל שוב למכור אותה. צריך לומר שייעוד עושה אירוסין. אמר רב נחמן בר יצחק, רב נחמן בר יצחק אומר, לא, יכול להיות שיהוד רק עושה קידושין. ופה הכה בקידושין דאלמא קאי. התורה פה מדברת בכללית על קידושין, והכי כאמר, כיוון שמסרה אביה למי שנתחייב בשארה כסותה ועונתה, התורה בעצם אומרת לי, בבגדו ועדיין הוא ברגע שהוא מסר אותה למישהו ששם את הבגד עליה, שהוא פורסת איתו עליה, הוא מקדש אותה. והוא אחראי לטפל בה, לתת לה את כל הדברים שהוא צריך לתת לה. שוב, אין יכול למוחה, האבא כבר לא יוכל למכור אותה. זה לא הולך על הייעוד דווקא. סוף הפסוק הזה שאומר לו, אם שול למוחה, הוא נותן לי דין אחר. תדע, האבא לא יכול למכור אותה אחרי שהיא התקדשה למישהו אחר. זה לא חוזר על המציאות של אדון שדיברנו עד עכשיו. זה, מאחר אנחנו מדברים באבא, הרי על מי אנחנו מדברים לא עם שול למוחה? אנחנו מדברים על האבא. אז התורה נותן לי עוד דין לגבי האבא. אתה האבא, תביא גדובה, ברגע שמישהו שם את בגדו עליה, שהוא לוקח, הוא תחת תליתו, הוא מטפל בשר כסות ועונה, מאותו רגע אתה כבר לא יכול למכור אותה לאמה עבריה מהרגע שהיא מקודשת. כן? בסדר. עכשיו, אתם רוצים לדייק, להתעמק או להתקדם? לדייק או להתקדם? לדייק. אז יש פה כמה נושאים שבעצם צריך לדייק. קודם כל, הפשט שלמדנו פה הוא פשט של תוספות, כי הוא הפשט שנראה לי הולך יותר חלק פה בגמרא. אנחנו לא למדנו את הפשט של רש"י. במילים היהודה מייד לה, בעצם רש"י לומד שצריך לפסק את זה אחרת. שהשאלה של הגמרא צריך לקרוא אותה ככה. אנחנו אמרנו, זבון היהוד לא מזבין לה, אמרנו בברית הוא לא יכול למכור אותה, היהוד מייד לה, אבל לקדש אותה הוא כן יכול. אז רש"י לומד שלמרות שכתוב היהוד מייד לה, הכוונה היא אבל לקדש. עכשיו זה לשון שהיא לא שגרתית, כללית ייעוד זה דבר עצמי, ואנחנו בדיוק דנים האם הוא יכול לייעד או לא, וייעוד רק שייך באדון, והרי פה ברור שהוא לא יכול למכור אותה שוב, אז הלשון מאוד דחוקה לפי רש"י, בגלל זה אני למדתי פשט אחרת, לפי תוספות, הייעוד מייעד לה, הרי הוא כבר ייעד אותה, שזה חלק מהשאלה, לא דיוק הייעוד מייעד לה, אז זה דבר אחד. עכשיו דבר שני, ממתי הוא חייב בשאר כסות ועונה? הרי כשהוא מקדש אותה, אז היא אשתו, פה משמע שמאותו רגע הוא חייב בשאר כסות ועונה. דבר שני, זה שהתורה זכתה את האבא ביכולת לקדש אותה. אנחנו אומרים, לאבא יש זכויות בה, הוא יכול למכור אותה, הוא יכול לקדש אותה. פה הגמרא אומרת ככה, ברגע שהוא מסר אותה למי שמתחייב בשאר כסות ועונה, הוא לא יכול למכור. למה הגמרא משתמש בלשון הזה? הגמרא הייתה צריכה, ברגע שהוא קידש אותה, הוא לא יכול למכור אותה. מה הגמרא נכנסת להתחייבות של האדון? זה בכלל לא קשור לכאורה. הגמרא אומרת, ברגע שהוא מסר אותה למישהו שחייב בשאר כסות ועונה, הוא לא יכול שוב למכור אותה. אז כשאנחנו קראנו את זה, אני אמרתי שזה להתאים את זה לדיוק, שכתוב בבגדו ובה, עד עכשיו הוא היה אחראי לטפל בביגוד שלה, עכשיו הוא מסר אותה למישהו שפורס את בגדו והוא פורס את הבגד עליה, דהיינו הוא אחראי לשאר כסות ועונה שלה. כן? אז ככה הסברתי בגמרא. לא ראיתי מי שמסביר את הפשט הזה, שבגלל זה הגמרא מדברת על שאר כסות ועונה. שעד עכשיו עונה לא היה לה עם אבא. אבל שאר וכסות, לכאורה, זה הטיפול שאבא הוא צריך לתת, לביגוד הוא צריך לתת, למצעים הוא צריך לתת לה מה שהיא צריכה לאכול. אז יכול להיות שזה הכל כלול, שהגמרא משמש בלשון הזה, כי זה כלול בבגדו ובא. שהוא פורס את בגדו עליה, היינו הוא לוקח את האחריות לדברים האלה, ויכול להיות שהגמרא מבינה שזה, שבבגדו ובא, זה התייחסות לשאר כסות ועונה. שזה לשון נקייה לעונה, וזה לשון פשוטה לשאר וכסות. שהוא כאילו פורס את הבגד שלו עליה, הוא לוקח את התחת כנפיו לשאר וכסות ועונה. אז יכול להיות שבגלל זה הגמרא השתמשה בלשון הזו. אתם איתי? יכול להיות עוד דבר. האבא יכול למכור את ביתו לאמה. מה קורה כשהוא מוכר אותה לאמה? הוא בעצם לא צריך לתת לה לאכול. הוא לא צריך לתת לה ביגוד. עד עכשיו היה לו את האחריות לתת לה את זה, ותמורת זה גם כן, כל העבודה שהיא הייתה עושה, בעצם הייתה שייכת לו. הוא מטפל בה, והיא, העבודות בית, כל מה שיש לה זמן והיא יודעת לעשות, אז היא עושה. לפי כמות סבירה. יכול להיות שפה הגמרא מראה לנו איזשהו קשר בין השאר כסות ועונה והכוח למכור. יכול להיות. אני אומר, יכול להיות, כי הדברים פה אחרת צריכים קצת ביור, למה הגמרא השתמשה בלשון זו? אני מציע שני הצעות. אולי זה, אולי זה, ואף אחד מהם לא מצליח ממנה יותר מדי, אבל לא ראיתי מישהו שאומר משהו אחר. הלאה. תשמע. אז אנחנו עדיין בשאלה, האם הייעוד עושה אירוסין או נישואין? אין מוכרה לקרובים. התנא קמא סובר שמאחר ויש מצוות ייעוד, ואם הוא מוכר אותה לאח שלה, אז הוא לא יוכל לייעד אותה, הוא לא יכול לשא אותה, אז במילא הוא לא יכול למכור אותה בכלל לקרובים. רבי אליעזר אומר, משום רבי אליעזר אמרו, וזה לשון שצריך דק, מתי שכתוב משום פלוני אמרו, זה לשון או שלא לא היה לנו ציטוט ישיר ממנו, או שרצו להניש את התנא הזה ולא ציטטו אותה אמרה ישרה משמו. זה היה יכול להיות איזשהו עונש שהתנאים בגלל משהו גזרו עליו, שהאמרות נאמרות ככה בהסתר עליו. ורבי אליעזר אנחנו יודעים, זה רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס חלק על כל החכמים בתנור של הכנאי, בסוף שמו אותו בשמטה. אתם מכירים את הסיפור. יש לנו דין שכלי חרס מקבל טומאה. יש לנו דין מיוחד בתורה ש... כללית, כלים שמחוברים לקרקע לא מקבלים טומאה. יש דין מיוחד בתורה שכלי חרס, שהוא תנור, שהוא מחובר לקרקע, הוא מקבל טומאה, למרות שהוא מחובר לקרקע. עכשיו, כלי חרס שנשבר, פקע ממנו טומאתו, כבר לא טמא. מה קורה אם יש לי כלי חרס, תנור חרס שהיה טמא, חתכתי אותו לשתיים, אז אני אומר, חצי אתה יכול להשתמש, חצי אתה לא יכול להשתמש, החצי יותר גדול אתה יכול להשתמש. אז מה אתה עושה? אתה לוקח את החצי יותר גדול וחוצה אותו לשתיים. ואז כבר יש לך שלושה חתיכות קטנות, והוא כבר לא מקבל טומאה. אני לוקח תנור כזה, ובואו נסתכל לכוס הזו, אני עושה חצי, יש לי את החצי יותר גדול, חוצה אותו לחצי. עכשיו יש לי שלושה חלקים. השלושה חלקים האלה לא טמאים. אני לוקח חול, שם בין החלקים, שם טיט, ורוצה לבנות את התנור הזה שוב. אז התנור הזה בעצם נראה כמו נחש, כמו שנחש הולך סביב סביב, ככה התנור הזה בעצם הולך סביב סביב. זה שלושה חתיכות כמו שלושה גלגלים, אבל זה בעצם כמו הולך סביב. אז יש סוג נחש שקוראים לו אחנאי. אז קראו לזה תנור של אחנאי. תנור שהוא נראה כמו הנחש הזה, שזה שלושה עיגולים כמו נחש שמתגלגל ועולה. תנור הזה, שאלו את רבי אליעזר, האם הוא עכשיו טמא או טהור? טהור. שאלו את חכמים, טמא. אז כל חכמים חכו על רבי אליעזר. רבי אליעזר אמר, אם אני צודק, אז העץ שפה יקפוץ עד שם, העץ קפץ. אם אני צודק, אז הנהר שזורם ככה יזרום למעלה, זרם למעלה. אם אני צודק, וחכמים אמרו, לא מעניין אותנו, אנחנו חולקים לך. אם אני צודק, אז הכתלים של הבית מדרש ייפלו על כולנו. אז הכתלים של בית מדרש התחילו ליפול לקראתם, עד שרבי יהושע צעק עליהם ואמר, עד כאן. יצא בת קול ואמרה, מה אתם חולקים עליו? הוא צודק, על החי כמו. אמרו, ריבונו של עולם, אתה אמרת לנו, לא בשמיים היא. כך משה רבינו אמר לקראת סוף חייו, לא בשמיים היא כתוב בספר דברים. אמרת שזה הולך לפי הסברות שלנו, רוב חכמים סובים לא ככה, אנחנו חולקים עליו. רבי אליעזר לא ויתר לחכמים, לא ויתר להם, אז שם אותו בשמטה. שמטה זה שלב הקדמתי לנידוי. אמרו לו, אתה לא יכול לחלוק על כל החכמים. נכון, אין לנו חכמים בלשכת הגזית, אבל בכל זאת, אם כל החכמים פוסקים ככה, אתה לא יכול ללכת אחר. רבי אליעזר אמר, אבל אני צודק, לא ויתר. לא ויתר, חכמים החיקו אותו. עכשיו, היה לו תלמיד רבי עקיבא. רבי עקיבא היה תלמיד של רבי יהושע ורבי אליעזר. רבי אליעזר הנהיג את עצמו בשמטה, ככה גזרו עליו, אז רבי עקיבא בא ללמוד ממנו, ישב ממנו ברחוק דל דמות. כל דבר רבי אליעזר נהג, ורבי אליעזר היה נשוי לאחות של רבן גמליאל. רבן גמליאל היה הנשיא הצעיר, היה צעיר מאוד, לפי הדורות, בהזדמנות חיית נדבר, ואחותו הייתה נשואה לרבי אליעזר. היא ידעה שיש כוח עצום בתחנון ישר אחרי 18. אז כל יום אחרי התפילה, לפני שהוא יכל לעשות נפילת אפיים, היא הייתה מפריעה לו בתפילה. היא אמרה שלא יהיה לו תחנון ישר אחרי 18, כי אם הוא פעם יעשה תחנון אחרי 18, אז אוי ואבוי מה יהיה למשפחה שלי, יענישו אותם מהשמיים, כי התפילה הזו זה תפילה שיש לה כוח כמו כל, שאין לתפילה אחרת. אז כל יום, אשתו של רבי אליעזר הפריע לו לעשות נפילת, לרבי אליעזר מלעשות נפילת אפיים, כי הרי אחיה, רבן גמליאל, הוא זה שגזר נידוי על רבי אליעזר. היה יום אחד, לא שהוא התפלל, אבל ברגע שהוא יעשה את התפילה הזו, משמיים יתבו את אלבונו. הרי הוא היה בצער, כל תלמידים פרשו ממנו, כולם התרחקו ממנו. אז כל יום יפריע לו. יש שתי דעות בגמרא, או שיום אחד אני אחד עיכב אותה בדלת עם צדקה, או שהיא חשבה שזה היה יומיים ראש חודש והיא טעתה, היה רק יום אחד ראש חודש. אז הוא מזיים את ה-18 והוא יורד לנפילת אפיים, ירד לנפילת אפיים, תקעו שופרות, כבר מת בביתו של רבן גמליאל. תקעו שופר, זאת אומרת בית הנשיא כבר נפטר. אז זה הכוח של רבי אליעזר. ורבי אליעזר הוא מקל עצום, ורבי אליעזר הוא התנא הראשון בש"ס, הדעה הראשונה שמוצטטת בש"ס רבי אליעזר. ורבי אליעזר היה אחד מהתלמידים של רבן יוחנן בן זכאי. הוא עד גיל 25 לא למד כלום רבי אליעזר בן הוקנוס, ואז הוא בא לרבן יוחנן בן זכאי בירושלים, ברח מאבא שלו הוקנוס שהיה עשיר גדול, בא ללמוד בירושלים, לא היה לו שום כסף, כלום, ישב כדי ללמוד תורה. והכל שרבי יוחנן בן זכאי לימד אותו הוא זכר. הוא היה בורסות שאינו מאבד טיפה. אבל רבן יוחנן בן זכאי למד גם מהילל וגם משמי. הוא היה תלמיד הקטן של הילל, אבל הוא היה גם תלמיד של שמי. איכשהו רבי אליעזר במסורת שלו, מרבן יוחנן בן זכאי, המסורת שלו הייתה יותר לפי שיטת שמי מאשר לפי שיטת הלל. עכשיו, בין שמי להלל יש רק שלוש מחלוקות. זה בית שמי ובית הלל שיש להם את כל מחלוקות. שמי והלל רק חלקו בשלושה דברים. וכל השאר מסכימו בכל תורה כולה. אז מבין שניהם רבי אליעזר יצא יותר כמו שמי, למרות שהכל הוא עשה כפי רבו. לא אמר דבר שלא שמע מרבו. אז רבי אליעזר, אחרי שהוא נפטר, הגמרא אמרה, אנחנו לא פוסקים כמו רבי אליעזר, כי הוא שמותי. פשט אחד שהוא שמותי, זה שהוא הלך בשיטה של שמי, הוא למד ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה תלמיד גם של שמי וגם הלל, אבל הוא הלך בעצם כמו שמי, וממילא ההלכה היא לא כמותו, כי הוא יותר כמו בית שמי. פשט אחר ששמותי, זה בגלל שהוא מת בשמטה, ששמו אותו בהתחלת חרם הזה, והוא לא התפייס עם החכמים, הוא סבר, הוא עומד בשלו, אז ההלכה היא לא כמותו. עכשיו זה מאוד חשוב, כי כשאנחנו נתקלים בשיטת רבי אליעזר בגמרא, כמעט תמיד הגמרא תנסה להתרחק משיטת רבי אליעזר, שכמה שיותר ברייתות לא יהיו בשיטת רבי אליעזר, כי מה שנעמיד כשיטת רבי אליעזר לא יהיה הלכה. כי אנחנו בכלל לא פוסקים כמו רבי אליעזר. יש לנו כלל, רבי אליעזר שמותי הוא, היה אדיר בתנאים, אבל ההלכה היא לא כמותו. אז אנחנו נראה עכשיו שהגמרא עושה את כל רבי אליעזר במשנה, סתם רבי אליעזר, זה רבי אליעזר בן הוקנוס. בגמרא לא, לא בהכרח. פה במקרה זה רבי אליעזר, זה רבי אליעזר בן הוקנוס. אז עכשיו אומרת לנו הגמרא, משום רבי אליעזר אמרו, אנחנו אמרנו פה, הוא לא יכול למכור אותה לפי תנא קמא לקרובים. משום רבי אליעזר אמרו, מוכרה לקרובים. הוא כן יכול למכור אותה לקרובי משפחה. כשהתורה אמרה לנו שיש מצוות ייעוד, התורה אמרה, כשזה אפשרי, יש להם מצווה. כשזה לא אפשרי, אין להם את המצווה. ושווין, גם תנא קמא וגם רבי אליעזר מסכימים שמוכרה אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. אנחנו נראה בפרק שלישי שיש איסורים שהתורה אומרת אסור להינשא איתם, ואם האדם נשא אותם אז הקדושין לא חלים. יש איסורים שהם איסורי להבין, התורה אומרת זה אסור, כל ימיו הוא עובר איסור, אבל הקידושין חלים. על מנה לכהן גדול, התורה אומרת לא לישא, אבל אם הוא נושא אותה, הקידושין חלים. כהן אדיוט לגרושה וחלוצה, התורה אומרת לא לישא אותה, אבל אם הוא נושא אותה, הקידושין חלים. אנשים טועים בזה, אני הרבה פעמים שומע מבעלי תשובה, אני כהן, אבל אני הבנתי שאם אני רוצה לוותר, אני יכול לוותר, אז הילדים שלי יהיו חללים, ואני אשא גרושה. אז אם אני מתאהב בגרושה, אני יכול. זה לא נכון, זה אסור. כל ימיו עובר איסור. זה לא שיכול לוותר על איסור של התורה. זה נכון שהילדים שלו יהיו חללים, אבל זה גם נכון שכל יום עובר על איסור. אז הקידושין חלים. זה לא מציאות שזה בעילות זנות. הקידושין חלים, אבל הוא עובר איסור כל יום. זה לא שהוא יכול לוותר ולומר, לי לא אכפת. על עליו הוא לא יכול לוותר. זה דבר שכשאתם עוסקים עם חוזרים תשובה, צריך מאוד מאוד להזהיר אותם. טוב, הלאה. אז... כן. אז אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, אז זה כן אפשר למכור אותה, כי טכנית הרי הקידושין חלים. אז טכנית יש פוטנציאל לקידושין. זה שלמעשית זה לא יצא לפועל, זה דבר אחר. אבל שני מסכימים שהוא כן יכול למכור אותה.
נגד הרעיון, נגד הרעיון של כל העניין של למכור את שלך, כל עניין של שלך, המה הפגיעה, זה כדי לייעד אותה, לא?
למה זה נגד הרעיון? נכון, אז אנחנו אומרים שבעצם טכנית הוא לא יישא אותה, נכון, אבל בכל זאת מאחר ויש אפשרות שהקידושין יחולו, אז הוא יכול למכור אותה. זה לא מונע מהמחר. אומרת הגמרא, שאלתי שאתה רוצה שני. אומרת הגמרא, היכי דמי, היי אלמנה, היכי דמי. על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים על ילדה, כי רק ילדה יכולה להימחר כמה עברייה, שהיא כבר אלמנה, והברית אומרת לי שאבא שלה יכול למכור אותה לכהן גדול, למרות שבעצם הוא לא יוכל לישא אותה. אז איך יש לי מציאות שהיא גם אלמנה, וגם יש לה אבא כוח למכור אותה כקטנה, לכהן גדול. הרי אמרנו שברגע שהיא ניסית, אז אין לה בכוח למכור אותה שוב. אז איך המציאות של האלמנה לכהן גדול? אילי מדקדיש נפשה, אם תאמר לי מציאות שהוא לא עשי אותה. היא הלכה והתחתנה עם מישהו מעצמה, ואז הוא מת, ועכשיו היא אלמנה. רגע, היא לא יכולה לעשי את עצמה, היא קטנה. אלמנה קרילה, זה נקרא אלמנה? זה מישהו זנה איתה, מישהו פיתה אותה. זה לא נקרא קידושין. היא ילדה קטנה, אז זה לא נקרא אלמנה, אז לא יכול להיות מציאות שהיא קידשה את עצמה, אין לה יכולת לקדש את עצמה, היא עדיין קטנה. ואלה תקידשה אביה, תאמר לי, זה מציאות רגילה, הוא קידש אותה כקטנה. מימצי מזבינה, מה, אחרי שהוא קידש אותה הוא יכול למכור אותה? ואין אדם מוכרת ביתו לשפחות אחרי אישות, אנחנו אמרנו שאחרי שהוא עשי אותה, הוא לא יכול למכור אותה לאישה. ואמר רב אמרם, אמר רב יצחק, מה פשט בברייתא הזאת? הכה בקידושי ייעוד, ועליבד רב יוסי ברב יהודה, דאמר מאות הראשונות, לב לקידושין ניתנו. רב יוסי ברב יהודה סובר, שהקידושין, כדי שהייעוד יחול, זה תלוי האם נשאר שווה פרוטה ביום לעשות מלאכה. הקידושין חלים עכשיו, על הכסף שהיא עכשיו חייבת לו עבודה. דיינו, אם נשאר לו עוד יומיים עבודה, היומיים עבודה הזה, האלו, יש בהם שווה פרוטה, אז... כשהוא מקדש אותה, הוא מקדש אותה בשווי של עבודה שהיא חייבת לו עכשיו. ככה רבי יוסף ביהודה סובר. הוא אומר, זה לא הכסף הראשון שהוא קנה אותה. זה לא הכסף שמקדש אותה. כשהוא עושה ייעוד, הייעוד הוא על העבודה שנשאר לה עכשיו. כן? אז מה הולך פה? והיא אמרת, אז על ידי הייעוד, היא התקדשה לבעלה הראשון, ואז הוא מת, ואז היא חזרה לרשות אביה, ואביה מוכר אותה לכהן גדול הזה. ואי אמרית נישואין עושה, אם ייעוד זה נישואין, כיוון שניסית שוב אין להביא הרשות בה, אז מה זה מעניין אותי אם הייעוד הוא מכוח הכסף שהיא עדיין חייבת לו, או מכוח הכסף שהיא נמכרה, ברגע שהיא נשואה, דבר אחד ברור, אבא אין לו רשות לעשות בה כלום. אז מה התירוץ הזה? מה רב אמרם תירץ לנו? ואלא מה אירוסין עושה? מה תאמר לי שייעוד זה אירוסין? ושווין שמוכה, איך הברייתא אומרת שגם תנקם גם רב לזה אומרים שאפשר למכור אותה לכהן גדול? האין אדם מוכר את ביתו השפחות אחרי אישות? מה הועלת בתירוץ הזה? איך הוא יכול למכור אותה? הרי אחרי אירוסין הוא עדיין לא יכול למכור אותה. אלא מאי, אתה רצית לומר, אלא מאי תלך למימה, רצית לעשות חילוק כזה בתירוץ שלך. שאני אירוסין דידה מאירוסין דאביה. שהחילוק הוא... כל הדין שהוא לא יכול למכור אותה אחרי שהוא עשי אותה, זה בבגדו וק, שהוא מסר אותה לנישואין. אבל אם היא מעצמה מסרה את עצמה לנישואין, אם היא עשתה ייעוד, זה כל התירוץ. מה התירוץ שתירצנו? הוא לא מסר אותה אבא. היא קידשה את עצמה בזמן העבודה. התורה נותנת לה יכולת, אנחנו עכשיו אומרים שיש פה חילוק. יש קידושין שאבא מקדש את הבן, אז הוא באמת לא יכול למכור אותה אחר כך. יש קידושין שלמרות שהיא קטנה, התורה נתנה לה את היכולת להתקדש לאדון מכוח העבודה שהיא עדיין חייבת לו. דין חדש, למרות שהיא קטנה, היא יכולה להתקדש לו. ובזה אנחנו רוצים לומר, הוא לא בגד בה, הוא לא מסר אותה למישהו אחר לתת לשיר כסות ועונה, וממילא הוא גם לא איבד את הזכות למכור אותה אם היא תתעלמן, כי הוא לא זה שמסר אותה לחתונה, הוא מכר אותה לשפחות. האדון יש לו כוח שהתורה נתנה לו לעשות הסכם עם הילדה לישא אותה. זה לא נחשב שהוא איבד את הזכויות האבא. אז אתה רוצה לעשות חילוק בין אירוסין שמכוח הילדה לאירוסין שמכוח האבא? אני אומר את אותו חילוק בנישואין. אפילו תאם הנישואין עושה, בוא נאמר שייעוד זה נישואין, שאני נישואין דידה מנישואין דאביה. אני אומר שיש את אותו חילוק. גם אם ייעוד זה נישואין, אני אומר שיש חילוק, הוא לא מסר אותה לבעל הזה. התורה נתנה כוח לאדון לעשות את הנישואין האלה, ואז אולי אבא לא מאבד את הזכויות בבת. כן? אומרת הגמרא, היי מאי, איזה מין תירוץ זה? בישנה אירוסין מאירוסין שאני. באירוסין אני יכול לחלק שהתורה מקפידה, האם אתה אבא מסרת אותה, אז כבר אין לך זכויות בה. אם אתה לא מסרת, רק שהיא, התורה נתנה לאיזשהו כוח שהיא יכולה לקדש את עצמה לאדון על ידי ייעוד, אז אתה לא איבדת את הזכויות בה. באירוסין יכול לעשות את החילוק הזה, האם אתה אבא עשית משהו לאבד את הזכויות. אבל בנישואין, אלא נישואין מנישואין נשני, אתה יכול לעשות את החילוק. למה בנישואין אבא מאבד את הזכות? לא כי הוא נתן אותה, אלא כי יש למישהו אחר זכות בה. זה לא נובע מהאם אתה מסרת אותה לנישואין, או היא עצמה היה לה את הכוח להינשא. זה לא העניין. אתה לא יכול לעשות את החילוק אם הוא או מישהו אחר. למה יישא? ברגע שהיא נישאת, התורה אומרת לי, אתה אבא כבר אין לך זכות בה. זה לא קשור אם אתה מסרת אותה לנישואין או לא. באירוסין, התורה משתמשת בלשונות, האם אתה מסרת או לא מסרת. אז שם אתה יכול לעשות את החילוק. אבל בנישואין אתה לא יכול לעשות את החילוק הזה. אז בינתיים זה נראה שתרצנו שייעוד צריך להיות אירוסין עושה, וזה שאנחנו אמרנו פה, האלמנה לכהן גדול, איך יש לי ילדה קטנה שהיא אלמנה? על ידי ייעוד, היא אלמנה מאירוסין. היה ייעוד, ייעוד עשה אירוסין, הבעלה מת, ואז זה האלמנה לכהן גדול. כן? אתם איתי? בסדר. עכשיו, רבי יוסי ברבי יהודה אמר, שאנחנו נראה את הציטוט שלו בסוף העמוד, הוא אומר שכשהאדון מקדש אותה בייעוד, זה לא הכסף מלכתחילה שמקדש אותה. רבי יוסי ברבי יהודה אמר ככה, כדי שהאדון יקדש אותה, צריך להישאר שווה פרוטה שהיא חייבת לו. ככה רבי יוסי ברבי יהודה אמר. ההבנה הפשוטה היא שהוא מקדש אותה בשווה פרוטה שנשאר. הוא לא מקדש אותה בכסף שהוא קנה אותה. רב נחמן בר יצחק אומר פשט אחר. הוא אומר, זה גזירת הכתוב. זה שהתורה אומרת שאשר לא יעדע והפדע, התורה לימדה אותי שיש גזירת הכתוב. הוא לא יכול לקדש אותה, אלא אם כן נשאר כזה כמות עבודה שהיא חייבת לו. אבל במה הוא מקדש אותה? הוא עדיין מקדש אותה בכסף שהוא קנה אותה. ככה אמנם רבי יצחק אומר בשיטת רבי יוסי ברבי יהודה. למרות שרבי יוסי ברבי יהודה אומר צריך להישאר זמן שהיא חייבת לו את העבודה הזו, אבל הקידושין הם לא בכסף שהיא חייבת לו. הקידושין גם בשיטת רבי יוסי ברבי יהודה הם הכסף המקורי. אז עכשיו הגמרא אומרת, ולרב נחמן בר יצחק דאמר, אפילו לרבי יוסי ברבי יהודה, מאות הראשונות לקידושין ניתנו. כל התירוץ הזה שאמרנו, זה רק טוב כי אנחנו אומרים, אבא לא קידש אותה. אם יהוד עושה אירוסין, והאירוסין היא עצמה עושה מכוח העבודה שהיא חייבת לו, אבא כבר לא בתמונה, אז רצינו לומר, אבא גם לא מאבד את הזכויות, כי הוא לא מסר אותה לאירוסין. התורה נתנה לו אופציה, שנתנה לילדה אופציה לקדש את עצמה. בסדר, ניחה. אבל אם אני אומר שגם לפי רבי יוסי ברבי יהודה, האבא בעצם הוא זה שמוסר אותה לקידושין, אז אני לא יכול לתת את התירוץ הזה שהוא לא איבד את הזכויות כשהוא קידש אותה, כי הוא לא מסר אותה לקידושין. כשהוא מחר אותה, גם לפי רבי יוסי ברבי יהודה, הוא מסר אותה לקידושין. כי כשהאדון יקדש אותה, גם לפי רבי יוסף רבי יהודה, אנחנו אומרים עכשיו, הקידושין הם מהכסף שהוא קנה אותה. כן? שוב, התירוץ שלנו היה מבוסס על חילוק, האם האבא מסר אותה לקידושין, או יש לי מציאות שהיא יכולה לקדש את עצמה למרות שהיא קטנה. רצינו לומר לפי רבי יוסף רבי יהודה, מאחר והקידושין הם מכוח הכסף שהיא עדיין חייבת לו, אז התורה המציאה מציאות שהאבא לא מוסר אותה לקידושין, ממילא גם כשהיא מתקדשת הוא לא מאבד את הזכות בה. כי זה אופציה שהתורה נתנה לה להתקדש. עכשיו אנחנו אומרים, רב נחמן בר יצחק מסביר בשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, שלמרות שצריך שיש שווה פרוטה, שהיא חייבת לו, אבל כשהאדון מקדש אותה, הוא מקדש אותה מכוח האבא, מכוח הכסף שהוא קנה אותה. אז עכשיו אין לי מציאות שילדה קטנה יכולה להתקדש לאדון בלי שאבא מוסר אותה לקידושין האלה. ממילא אין לי את החילוק הזה לומר שהוא לא מאבד את הזכויות בה. אז הלך לנו התירוץ, אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה, איך יכול להיות ילדה קטנה שהיא אלמנה והאבא מסיר אותה לכהן גדול? איך יש לו זכות כזו בה? כן? אז ולרב נחמן בר יצחק דאמר, אפילו לרבי יוסי ברבי יהודה, מאות הראשונות לקידושין ניתנו, רב נחמן יצחק מסביר, שגם רבי יוסי ברבי יהודה שמצריך שישאר שווה פרוטה שהיא חייבת לאדון, עדיין הקידושין חלים מכוח הכסף הראשון שהוא נתן, במאי מוקים לה, אז איך תסביר איך יש מציאות של אלמנה, ילדה קטנה שהיא אלמנה, שהאבא עדיין יכול למכור אותה לכהן גדול? עונה הגמרא, מוקים לה כרבי אליעזר, בלית ברירה, הוא יצטרך ללכת כמו מי? כמו רבי אליעזר. לכתחילה בעצם זה התירוץ הכי פשוט. כי רבי אליעזר דאמר לשפחות אחר שפחות עוד לא מעצימה זמינה, אבל לשפחות אחר ישות מעצימה זמינה. רבי אליעזר אומר, אחרי שהוא נסע אותה לנישואין, היא נהייתה אלמנה, הוא יכול למכור אותה שוב לשפחות. אז זה התירוץ הכי פשוט. איך יש לי אלמנה לכהן גדול? היא אלמנה מנישואין, אבא קידש אותה למישהו אחר, התחתנה עם מישהו אחר כשהייתה בת 4, הוא מת כשהייתה בת 5, עכשיו אבא מוכר אותה לכהן גדול. זה הפשט הכי פשוט, אבל למה לא אמרנו את הפשט זה עד עכשיו? כי זה שיטת רבי אליעזר, ואנחנו לכתחילה לא רוצים לעשות את הברייתא רבי אליעזר, כזה היא לא תהיה כהלכה. אז עכשיו בלית ברירה אמרנו בסדר, אז הברייתא תהיה כפשוטה, אלמנה ילדה קטנה בת 4, בת 5, ובכל זאת, זה יהיה שיטת רבי אליעזר, שאבא עדיין יכול למכור אותה.